ערב טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת מסעי. נו, אז אם אנחנו נוסעים, אז קודם כל צריכים לדעת לאן נוסעים, נכון? לאן נוסעים? נו, לאן יהודי נוסע? קודם כל ארץ ישראל. כן, כל הנסיעות שלי, לאן שהייתי הולך, הייתי הולך לארץ ישראל, כך אמר רבי נחמן, אבל הוא נשאר בחול. ברצון השם, כל מיני עיכובים, וכאן הוא לא, כן, אבל הוא פעם אחת וזהו. אבל בעצם יהודי, לאן הוא נוסע? אז אם אנחנו ניקח את הפרשה, נסתכל בחומש, אנחנו צריכים לזכור שנסיעות שאנחנו נוסעים למעשה מתחילות ביום שאנחנו באים לעולם. ביום שאנחנו באים לעולם מתחיל המסע הארוך. המסע הארוך של האדם בחיים מתחיל את נסיעתו כאדם שהוא פטור מן המצוות. ברוך הבא רב בועז, בכבוד. פטור מן המצוות, תינוק שכל כולו תלוי ברחמי אביו וחסדי אמו, מזונו, בגדיו, בריאותו, הכל נתון בידיים אחרות. וכך הוא גדל לו לאיתו, שלב אחר שלב, ואין לו בחירה. פשוט אין לו בחירה. בפרט, בימיו הראשונים, הוא לא בוחר בכלום. אבל, כשהוא רוצה משהו, מה הוא עושה? בוכה. פשוט. המסע הראשון של האדם בחיים מלמד אותנו שני דברים. אחד, שאנחנו צריכים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן הזה, שהוא בא לעולם כולו תלוי באחרים. לעומת זאת, כל בעלי החיים, למעט אותם בעלי חיים שהיווצרותם בתוך ביצה, אבל אז כשהם בוקעים זה אותו דבר, הם תלויים בגידול, אבל כל בעלי החיים, כולל היונקים, כשהם נולדים, הם בגופם. יש בהם הכל בכל מכל כל. יש להם הכל. גם האדם הוא כך. אבל ההתפתחות שלהם היא מובדלת. כל היונקים, למשל, ברגע שהם נולדים, אם אין להם את היכולת הטבעית להישמר מסכנה, אז הם ימותו. הם יתערפו, הם יאכלו. האדם, ההתפתחות, עוד לפני זה, התפתחותם של בעלי החיים, היא מהירה מאוד. ישנם בעלי חיים בטבע, וגם שלא בטבע, כי ברגע שהם נולדים, הם מיד תוך דקות צריכים לעמוד על הרגליים ולהתחיל לדאוג לעצמם. נכון שהם יונקים?
גם סוס, לא?
מה?
סוס גם צריך
גם. עזרה, לא? הוא חייב לעמוד על הרגליים. לעמוד, להתחיל ללכת, לרוץ. ציפורים, הגוזלים, אומנם לא יכולים מעוף, לא יכולים כלום, אבל מהר מאוד, זה עניין של שלושה שבועות, חודש, והם עפים. חיים חיים פרטיים משלהם. האדם לוקח לו לפעמים שנה, שנתיים, עד שהוא מתחיל ללכת, וגם אז הוא צפוי להרבה סכנות ושמירה. מה ההבדל? ההבדל הוא שבעלי החיים, מה שהם זה הם. זהו. אין להם אחר כך שום התקדמות, למעט הגוף גדל. אבל השכל נשאר אותו דבר. הכל אינסטינקטי. לעומת זאת האדם, חייב לגדול באופן הדרגתי, כי השכל שלו גדל ומתפתח, והוא לא מסיים לגדול ולהתפתח כל החיים. אם האדם היה מתפתח תוך חודש בבת אחת לכל מה שהוא צריך להיות, מה הוא עושה פה בעולם? נגמר. הגעת. הגעת למדרגה הגבוהה ביותר, לשלמות שלך, מבחינת היכולות שלך. שלום, תעלה למעלה, נו. חודש, חודשיים, שלוש, שנה, ולתראות, זה כל מה שעשינו בעולם. זאת אומרת, מעצם לדעת האדם כפי שהוא בא ללמד אותנו שהחיים שלנו הם מסע אחד ארוך של התקדמות והתפתחות, בתנאי שנבין שאנחנו תלויים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע בחיים. אנחנו לא עצמאים, אנחנו לא יכולים כבר לפעול מה שאנחנו רוצים כמו שאר בעלי חיים. תוך חודש, חודש וחצי, חודשיים, אי אפשר. כל חיינו תלויים לנו מנגד, עומדים בחסדו יתברך. זה קודם כל. זה הדבר הראשון. הדבר השני, מלמד אותנו התינוק שכשהוא רוצה משהו הוא בוכה, הוא לא דוחה את זה לאחר כך, הוא לא אומר טוב נו מילא עכשיו אני רעב עוד שעה, עכשיו כואב לי פה, כואב לי שם, לא נורא, אני אחכה למחר. הוא בוכה מיד. ועבודת השם וקיום תורה ומצוות, שבן אדם מרגיש חסר לו, הוא צריך לבכות מיד, לא לדחות, אלא כל רגע ורגע נתון אדם צריך לבחון את עצמו במסע הזמני הנקודתי שהוא כרגע נמצא בו, ולבחון האם יש לו על מה לבכות. בוודאי כולנו צריכים לבכות על חורבן הבית, על גלות השכינה, שהיא כל רגע ורגע, עדיין לא זכינו לבניין הבית. אנחנו בשבת נברך על חודש מנחם אב. מנחם אב בא להזכיר לנו שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיתנחם, לנחם את אבינו שבשמיים על כך שבניו לא בוכים מספיק על גלות השכינה. כל אחד בוכה על הגלות הפרטית שלו. אין לו השגות, הוא לא מגיע למדרגות ברוחניות, הוא רוצה יותר, פרנסה, בריאות, שלום בית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם של עמו ישראל באהבה וברחמים גמורים. אבל את גלות השכינה ואת חורבן הבית צריכים לעלות רף, צריכים להגביה עוד יותר, לנחם את האב שיושב ובוכה על חורבן הבית, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, עניין תיקון חצות. אומרים חז"ל בגמרא, אוי לי שהחרבתי את ביתי. צריכים להצטער עם האבא, לנחם אותו, לנחם את כנסת ישראל, שבעוונותינו כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלה עליו הכתוב כאילו יחריבו. אז יש לנו יד וחלק בעניין, בזה שעדיין לא עומד בית המקדש מקום השראת הקדושה והשכינה הגבוהים ביותר בתוכנו, עדיין עומד שמם ושועלים, שועלים רשעים, שם רשעים מרכב מהלכים בו. אלה מסעי ישראל, בני ישראל, אומרת התורה בפרשה שלנו, אשר יצאו מארץ מצרים. אתם יודעים מתי אפשר לסרוע? כאשר יוצאים מהמיצרים האישיים, הפרטיים, אז אנחנו נמצאים בידי שתי מידות בספירות העליונות, נצח ועוד, ביד משה ואהרון. נצח זה לנצח המלך את בית השם, לנצח את הטומאה, לנצח את הקליפות, בחסדו הגדול ובהשפעה הרוחנית של אהרון איש חסד שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה. קודם כל לאהוב את הבריות, אז אפשר להתחיל לנסוע. כשאנחנו עוברים על המסעות כולם, אני לא אעבור על כולם כי זה 42 מסעות, לפעמים אדם נמצא באור ההר, כן? אדם נמצא מקום גבוה, מרגיש טוב, אדם נמצא בתחושות של הר גבוה, לילך, מבשרת ציון, ולפעמים בן אדם נמצא בהר העברים, הוא לא יודע מה לעשות, יש לו מעבר הזה ומעבר הזה, היצר מושך אותו לפה והיצר השני הטוב מושך אותו לשם, ונראה לו כהר, ולפעמים נמצאים בקברות התאווה, יש תאוות שלא מתגברים עליהם. צריך לזכור שבסופו של דבר המסע כולו הוא זה שאמור להביא אותנו אל התכלית שלשמה באנו לעולם, והתכלית היא לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא בלי שום פנייה פרטית בכלל, לא בשביל רווח גשמי, לא בשביל רווח רוחני, לא בשביל עולם הבא, לא בשביל גן עדן, לא בשביל שום דבר, לא בשביל שיקראו לך תלמיד חכם, ולא בשביל שיקראו לך רבי, ולא בשביל שיקראו לך אדמור, ולא בשביל שיקומו לכבודך, ממש בלי שום פנייה, אלא לעשות רצון אבינו שבשמיים. לכן אם ניקח את המילה מסעי, האות מ' היא 40, האות ס' כמה היא? 60. 40 ועוד 60 100. האות ע' 70. 170. ועוד י' 10. 100 80. כמה זה? באותיות קוף ופה, נכון? קוף ופה, שזה אנחנו אומרים כך, נכון? קוף ופה. כשנסתכל על האותיות הללו, קוף ופה, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא, כשברא את עולמו, ברא אותם על ידי האותיות, שצירף אותיות אלו באלו. האות קוף נכתבת קוף וו ופה במילוי, 186. ועוד פה יש לה כמה אפשרויות, אחד פה ויוד, פה, ואחת פה וה, ואחת פה ואלף, עדיין הכל נשמע פה, פה. יש פה דגושה ועוד פה רפויה, הכל הכל רומז למידות עליונות, שהקוף הוא עניין שבו האדם מחבר בין עולמות עליונים לתחתונים, כי הרגל של הקוף היא ארוכה, היא עוברת את צד הימין שלה ויורדת למטה, למעלה היא פתוחה כדי להשפיע. ועוד פה, עוד פה יש לה פתח, ומצד שני יש לה עיכול פנימי, היא כמו לפופה, היא מתלפפת בפנים עם האות יוד, יוד צנוע, להקטין, ענבה. אלו הדרכים שאפשר לצאת למסע, אלה מסעי בני ישראל, כך אפשר לצעוד, כך אפשר ללכת. אבל החשוב מכל, 42 מסעות הלכו בני ישראל במדבר. האדמו"ר זכר צדיק לברכה פעם אמר לי שמסיימים את ספר במדבר, אנחנו מסיימים בפרשת מסעי. כשאנחנו פותחים את ספר במדבר, אנחנו פותחים בפרשת במדבר. ומה הקשר בין השניים? אמר, כל מי שרוצה לנסוע בחיי העולם הזה ולעשות את רצון הבורא, צריך להיות כמדבר. מה פירוש צריך להיות כמדבר? חז"ל אומרים בתלמוד, מדבר הוא מקום הפקר, לכולם יש רשות לעשות בו כרצונם. אין אדם זוכה לתורה אלא אם כן משים עצמו כמדבר הזה. זאת אומרת שאדם צריך לעבוד על מידת הענווה שלו מאוד מאוד מאוד. הווה שפל רוח, הוספתי עוד מילה אחת מאוד מעבר למה שהמשנה אומרת. המשנה אומרת מאוד מאוד. כתבתי בספר שהוצאתי על פרקי אבות, מה זה מאוד מאוד? מאוד מאוד אותיות אדם. אדם? סימן שאלה? אדם שפל רוח. זה אדם. הוא ראוי להיקרא אדם. לכן התורה רומזת לנו ב-42 הפרשות הללו, המסעות הללו. דבר חשוב. אנחנו אומרים בקריאת שמע, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, ובלכתך, ובדרך, ובשורבך, ובקומך. מה זה ודיברת בם? כל רגע ורגע בחיים, במסע הארוך הזה, צריך לדבר בה. צריך לבחון אותם. צריך להביט במסעות. ולראות האם המסע הוא הולך בדרך הנכונה. האם המסע מוביל אותי לעשות את רצונו של המקום ללא פניות. כדי לא לשקוע בקברות התאווה. אלא להגיע אל ערבות מואב על ירדן ירחו. ערבות מואב, ערבות, ערבות ונעימות של דבקות בשם. מואב, זה כמו מאב, מאהב, זה ערבות מואב. כי מם ובב זה מם א' וה'. מאהב. זה ערבות שבאה מהקדוש ברוך הוא רק למי ששם עצמו כמדבר הזה. יהי רצון שהשיעור שלנו יהיה לרפואת מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, שיחזור כבר לאיתנו, יחזור אלינו בריא ושלם, ובכללות כל חולי עמו ישראל בזכותו, ולכל הזקוקים לישועות ולנחמות ולזרע שקיימה, יתברכו, והשיעור יהיה לזכותם. בפרשה שלנו, ובואו נראה בדברי האדמו"ר, אומרת התורה אל המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. אומר האדמו"ר, ספר במדבר מסיים את הגלות שבמדבר. מדבר הוא מקום ללא יישוב. אדם שנמצא במדבר מרגיש שהוא לא בבית. הוא מרגיש בגלות. אחד הסימנים שהמדבר הוא מקום גלות, הקדוש ברוך הוא אומר מפורש על ידי נביאו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. נו, מה הבעיה לזכור? שחתן אומר לכלה, איזה יופי, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. יש בית, יש מטבח, יש, נו, מה הבעיה? יש שפע גדול, אני זוכר. אבל ממשיכה הנבואה ואומרת, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה לא טבעי, זה לא רגיל. שכלה תלך אחר חתנה במדבר, מקום שאין בו שום דבר. זה חסד. הקדוש ברוך הוא מתאר את זה כעל טבעי. זכרתי לך, זה עומד לזכות. למה? משום שיש גלות במדבר. המדבר, אנחנו יודעים, הוא מקום שבו שרויים כוחות לא טובים. זה לא סותר מה שאמרנו, שאדם צריך להיות ענב כמדבר, לא מדבר, כמדבר. חף הדמיון, ברעיון. אמר האדמור, ומכאן אנו מתכוננים לכניסה לארץ ישראל, על ערבות מואב, כובשים בעבר הירדן. טוב, נו, איזה כיף לכבוש, נכון? אה? נראה להם מה זה. נקרא אותם, נרביץ להם, נשרוף להם, נהרוס להם, אה, איזה יופי, קדימה, אחריי. לא, זה לא כוונת התורה. הכוונה להיכנס לארץ ישראל היא לקיים מצוות והורשתם את הארץ, כאשר כתב הרמב"ן. רבנו משה בן נחמן כותב, היא מצווה לדורות, מתחייב כל אחד מאיתנו אפילו בזמן הגלות, להוריש את גויי הארץ. ומי הם גויי הארץ? כדי שלא יהיו פה כל מיני אנשים שאולי לא כל כך הבינו. מי הם גויי הארץ שאנחנו מדברים עליהם? מה, לא יודעים? על מי אנחנו מצווים להוריש מן הארץ? מי? שבעה עממים. זה הציווי. להוריש את שבעת העממים. נכון? לא יודע, זה מה שכתוב, זה הציווי. ולכן, כך כותב הרמב״ם, הרמב״ן, ערביות ארץ ישראל היא לא רק ארץ של עם ישראל, אלא היא ארץ החיים. איך אומר דוד המלך? אתהלך לפני השם, איפה? בארצות החיים. כשאני הולך בארצות החיים, אז יש לי האמנתי כי אדבר. יש חיזוק לאמונה. אינו דומה מי שגר בארץ ישראל למי שגר בחוץ על הארץ. זו אמונה אחרת. זו תורה אחרת. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. רק האוויר. כבר יש בו יכולות. אני זוכר שקראתי אחד מסיפורי חסידים, לא זוכר מי זה היה, אני חושב שזה היה גיסו של הבעל שם טוב, לא בטוח, שהוא שלח מכתב לחוץ על הארץ ואמר שמאה שהוא הגיע לארץ ישראל, שומו שמיים האזיני ארץ, הוא נפל מכל המדרגות שהיו לו בחוץ לארץ. אם זה לא הוא השמחל לי, אבל היה איזה איש גדול אחר, מגדולי החסידות. והוא כתב שזה היום ונורא, הוא רואה חושך אחד גדול. חוץ על הארץ, הוא וואה. היה נחשב כבעל מדרגה גבוהה. ופה, עבר שלושה חודשים, הוא כותב מכתב נוסף למשפחה ומספר להם, נו, התחלתי קצת לראות אור בחושך הגדול. אחרי שנה הוא כתב מכתב, מה רבותיי, רציתי להגיד לכם שעכשיו הבנתי שהחושך הגדול שהיה לי בהתחלה היה יותר אור מכל מה שהיה לי בחוץ לארץ. לוקח זמן להבין הקדושת ארץ ישראל, כי זה ארץ החיים. וחכמים שהם דורשים מה זה ארץ ישראל, אומרים חז"ל, מה זה ארץ החיים? ארץ ישראל. ומה כתוב עלינו, על עם ישראל בארץ ישראל? כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. נו, איך ממשיך? נו, לא שמעתי. חיים כולכם היום. איפה אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא באופן השלם ביותר? בארץ ישראל. אתהלך לפני השם בארצות החיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, איפה? חיים. כאן יש את החיים האמיתיים. חיים כולכם היום. כלומר, הרי חיינו תלויים בדבקות בקדוש ברוך הוא מכאן, ומצד שני במה עוד? בארץ ישראל. אי אפשר לנתק בין השניים. כי אם חד ושלום יחטאו ישראל בארמונו של המלך כאן בארץ ישראל, יגברו הקליפות. וארץ ישראל לא יכולה להיות בבחינה הזו של שבחה שתירש את הגברת, ששבחה תירש בעלת בית. ולכן, עד כמה אנחנו צריכים להיות זהירים במסע הארוך של החיים, ובפרט בארץ ישראל. אינו דומה מי שעושה צרכיו באחד מזדותיו של המלך, ומי שעושה צרכיו בארמון. זה לא אותו דבר. משום שארץ ישראל יש ציווי מיוחד שאנחנו מצווים מן התורה, ולא תטמא את הארץ אשר אני שוכן בתוכה, אומר הפסוק. אינו דומה. וזה כל המהות של ארץ ישראל, רבותיי. היא מקום השראת שכינה. בואו נעשה סדר בהרגל. זה לא מקום מגורים בלבד. זה לא רק שהארץ הזו קדושה מצד העצמות שלה. היא משכן וכיסא לשכינה. לכן אני כל הזמן צריך לראות איך אני מתנהג, כי בכל מקום שאני הולך יש מקום שהשכינה יכולה לשרות שם. זה כיסא להשראת שכינה. זה ברחוב, זה בבית, זה בגן ציבורי, זה בכל מקום שאני נמצא בו. יכולה להיות שכינה. כי כל הארץ הזו היא כיסא ומרכבה לשכינה הקדושה. לכן, אומר האדמור, אנחנו נקרא בפנים, יהיה יותר מהר כי זמננו קצר. אומר האדמור, תסתכלו בפנים, כבר נאמר בחז"ל שזו הארץ אשר לפני השם. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, לאחר שקין הרג את אחיו, גירש אותו מגן עדן. ועכשיו שימו לב רבותיי, גן עדן, כמו שאמרתי בהרבה מקומות, גן עדן זה כאן, כאן בארץ ישראל, בעולם הזה. כתוב ויצא קין מלפני השם, חז"ל אומרים שגירשו מארץ ישראל. ארץ ישראל היא גן עדן. רק צריך לעובדה ולשומרה. וזה גם הנביא יונה אומר, ויקום יונה לברוח תרשישה, ממי? מאיפה? מארץ ישראל? מלפני השם. לכן, הוא בורח מארץ הנבואה כדי לא להתנבא. זה למעשה הארץ אשר השם דורש אותה מראשית שנה ועד אחריתה, רבותיי. מה פירוש השם דורש אותה? את מי הוא דורש? הוא דורש את הארץ הזו. איך כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הרמב״ם, במורה, הארץ, המקום שהגיאוגרפי משפיע על נפש האדם ודרכי הגדלות שלו, שאנשים בהירים, אנשים קהים, אנשים רגוזים, אנשים סגורים, אנשים... זה המשפיע המקום הגיאוגרפי. ועיני השם בא מראשית שנה ועד אחריתה. לכן חייהם של בני ישראל בארץ ישראל, בגשמיות ורוחניות, הם לא שווים דבר אלא אך ורק כאן. כי כל מה שיש במקום אחר הוא רק בבחינה של למען תחיו, מינימום. כי הקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאותיו, בין אם הם מבני ברית, בוודאי, וגם כאלה שהם לא בני ברית, כי הוא יצר אותם. לכן אמר האדמו"ר, וכמו שהדגים לא יכולים לחיות מחוץ למים, כך ישראל לא יכולים לחיות חיים מלאים בגשמיות ורוחניות כראוי אלא בארץ ישראל. והרמב"ן בסוף פרשת בחוקותיי אומר, ואי אפשר לפרש בניין הארץ יותר. שימו לב, אך אם תזכה להבין הארץ הראשונה הנזכרת בספר בראשית, מה זה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר הרמב"ן על דרך הקבלה והסוד. אם תבין מה פירוש הארץ הזו, שם הראשונה בספר בראשית, תבין סוד נשגב ונעלם, ותבין מה שאמרו רבותינו, כי מקדש של מעלה מכוון כנגד מקדש של מטה. המשיך האדמו"ר ואמר, כי בחינת מקורה קדושת ארץ ישראל היא בעולם העליון, זאת אומרת בראשית הבריאה. וכשם שבית המקדש מכוון כנגד מקדש של מטה, של מעלה, סליחה, הם כמו שאומר השפת אמת, את הפסוק שלנו בפרשה, ואת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. שואל המדרש, כך אומר השפת אמת, וכי הארץ נופלת? מה פירוש אשר תיפול לכם? הוא מפרש שכל זמן שהכנענים היו בה, לא נוצרו כלים לקלוט את קדושת הארץ העליונה, וממילא אין קדושה תחתונה. אבל ברגע שעם ישראל נכנס לארץ, הארץ העליונה נופלת באופן חיובי, היא יורדת ומתחברת אל הארץ התחתונה, ואז יש התאמה מלאה בין עליונים לתחתונים. לכן כשנמצאים במדבר על ערבות מואב, קצת לפני סיום הגלות ולפני הכניסה לארץ הקודש, מה אומרת התורה לכל אחד מישראל? אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה לבני ישראל. איפה? בערבות מואב על ירדן ירחו. הבינו למה כאן מגיעה פקודת הכניסה. מדוע כאן התורה, משה רבינו מזכיר לכולם ועושה חזרה כללית על כל המצוות. אומר להם, רבותיי, ארץ ישראל יכולה להיות ארץ שגרים בה כולם, גם כנענים, פריזי, חיטי, אמורי. עובדה, חיו פה. חיים גם היום, לא עלינו ערבים פה. וגויים אחרים, עובדים זרים וכדומה. אבל אם אתם רוצים שעם ישראל יהיה בארצו, וכל הקדושה תהיה אצל עם ישראל, וממילא כל מי שלא יתאים כאן ולא יקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, לא יוכל להיות כאן. אלה המצוות והחוקים והמשפטים לקיים את התורה. זה המפתח, זה השורש, זה המקור. ולכן הם המגן והטריס בפני הפורענות, כדברי האור החיים הקדוש, שאומר שמילת מצווה, כבר דיברנו על זה הרבה, יש בה שם הוויה בהסתר, באותיות הדבש. מם וצדי, שבמילה מצווה הם כנגד י' ונגד ה', והבא והה כבר יש. כי הם נוגעות באותיות ו' והה שבשם השם, שהם רומזים לגשמיות של העולם הזה. באותיות י' והה הם רומזים אל העולמות העליונים. וכבר ידוע ששם הוויה מאיר בכל עולם. איך? האות י' בעולם האצילות. האות ה' הראשונה בעולם הבריאה. האות ו' בעולם היצירה, והאי האחרונה בשם בעולם העשייה. וכשאנחנו דבקים ומקדשים את החומר על ידי המצוות, מתקיים כל השרשרת הזו ביחד. היא מתקשרת ומתחברת, ואז כל העולם כולו יונק את הכוח שלו מארץ ישראל. כי הוא מקור ושורש של כל הבריאה. כי בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים? ואת הארץ, את ארץ ישראל. את השורש של ארץ ישראל. את הקדושה של ארץ ישראל. לכן ציווה משה, אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו, אמר האדמו"ר, זה בדיוק גימטריה של פסוק אחר. הפסוק האחר אומר, ועשיתם אותם, את מי? את המצוות, למען תשכילו את כל אשר תעשו. במצוות יש כוח להוביל אותנו בשכל האלוקי העליון, כדי לעשות את רצון אבינו שבשמיים. חומש במדבר, שלמעשה מסתיים ברשימה המפורטת של מעשה בני ישראל במדבר, מעמיד אותנו בפני שאלה. למה צריך לכתוב את המסעות? מה הבעיה? נספור, נעבור בחומש, נספור 1, 2, 3, 4, 5, נגיע ל-42. למה צריך לכתוב את כולם? רש"י מביא בפרשה שלנו את רבי משה הדרשן. הוא אומר, אלה מעשה בני ישראל, למה נכתבו כל המסעות הללו? בשביל מה? מה התועלת? להודיע חסדיו של המקום שאף על פי שגזר עליהם לטלטל ולהניע אותם במדבר, יש עונש, נכון? צריכים לנוע במדבר, מה זה חטא המרגלים? אל תגיד שהיו נעים ומטלטלים ממסע למסע כל 40 שנה, ואז אין להם מנוחה. זה עונש עונש, לא רק זה צריך להתלטל, אתה מספיק להתארגן, אתה זז, אתה מספיק לנוח, אתה כבר עוד פעם צריך לקום. שהרי אין כאן אלא 42 מסעות, נכון? סך הכל. בוא נעשה חשבון. 14 מסעות היו בשנה הראשונה לצאת מארץ מצרים, קודם שנגזרה הגזרה. אז נמצא, כך אומר רבנו משה הדרשן, שכל 38 שנה לא נסעו אלא רק 20 מסעות. נכון? אז אם ככה, הרמב״ם במורה נבוכים ממשיך אחריו באותו כיוון, אבל הוא מדגיש שפירוט המקומות בא כדי, וכך אומר הרמב״ם, ללמד כל באי עולם שבמקומות הידועים בשממה שלהם וביובש סיפק הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את כל מה שהוא היה צריך, מים, בשר, מזון. אז בשביל מה התורה כותבת ומסכמת את השמות? משום שאם ברצונו של האדם להיווכח שהמקומות הללו שוממים ולא מתאימים לחיי אדם, וכל שכן לעם שלם של מיליונים, מהר מאוד יכול פשוט ללעות על האוטו ולנסוע לאיזה מדבר ולגלות. אלא שהזיכרון של המסעות הוא כדי ללמד אותנו הדורות הבאים ולדעת שהאותות הגדולים, איך בני אדם עמדו במקומות הללו לא יום אחד אלא 40 שנה, בא להראות לנו שאנחנו בני המקום, בניו אהוביו של הקדוש ברוך הוא, שרוצה לתת לנו מחסדו. הספורנו למשל אומר שהפירוט הזה בא לציין את השבח של מי? של עם ישראל דווקא. בא ואומר, רצה האל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה, באופן שיהיו ראויים להיכנס לארץ. אבל בעניות דעתי נראה שהפירוט הזה בא ללמד אותנו דרך של מוסר השכל מהמעשים שנעשו במסעות. אם נעשו בחלקם מעשים שלא ראויים, על מה לעשות? לא ראו, אנחנו לא צריכים לחזור עליהם. אם נעשו במקומות אחרים מעשים טובים, צריכים לעשות אותם. כלומר, למעשה המקומות הללו מהווים נונצדיק, ציוני דרך, כמו במפה, ציוני דרך מוסריים לעתיד לבוא, לנו. כדי שנדע את הדרך אשר נלך בה, את המעשה אשר נעשה. אי אפשר שלא להעלות את זיכרון החורבן על לוח ליבנו. הזיכרון הזה פורס לפנינו השתלשלות של מאורעות שבאים לעורר בנו מחשבות טובות כיצד לתקן ולשפר את מעשינו. בלכות יסודי התורה ברמב״ם, הכסף משנה אומר, בפסוק כתוב שם, מה זה המילה שם? מה זה שם? אומר הכסף משנה, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, על ההלכה הזו, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה. והיה זה זיכרון למעשינו הרעים, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. כך כותב הרמב״ם בהלכות תענית, ישראל יוצאים לגלות על כך שהם הפרו את מצוות השמיטה. בואו לא נשכח, גלות בבל. מצוות השמיטה היא מצווה ששורשה בעצמותה של ארץ ישראל, בקדושתה הראשונה. ושבת הארץ את שבתותיה, זה מה שהופך אותה להיות מיוחדת מכל הארצות. זו מצווה שהיא מעניינת מאוד, כי עליה נאמר, מה עניין שמיטה להר סיני? כבר אמרו חז"ל, מה זו בסיני, אף כולם בסיני, אבל היא שווה כנגד כל המצוות כולם, כי היא כוללת בתוכה את האמונה המוחלטת בבורא, ללא תנאי וללא סייג. מי שמפחיד דבר ממנה, כבר לא מקיים אותה. קיום השמיטה הוא חייב להיות מתחילתו ועד סופו עם כל הלכותיו. שם אין משהו שאדם יכול לקיים חצי מצווה, רבע מצווה, שלושת רבע מצווה, זה לא עובד. היא כוללת רמז לכל המצוות כולם, על אופיים, לעשות את כולם כפי מידתם. אנחנו נמצאים בחודש מנחם אב, ממש עוד יום, אב אלול, והסתיימה שנת השמיטה. צריך להתגבר ולהתחזק ולהשתדל כל אחד ואחד בזמן הקצר שנותר לנו לקיים מצוות שמיטה, לאכול מפירות השמיטה. זו מצווה לפי חלק מהפוסקים, להשתדל לעשות דברים שמקדשים את החומר, את ארץ ישראל, את אדמתה, כדי שנוכל אחר כך מהקדושה הזו להחזיק מעמד עוד 6 שנים אחרות, ולא להתבלבל בגשמיות, לא להתבלבל בנטייה אל האדמה, אל האפר, כי מהאפר באת ואל האפר תשוב, אלא לקבל ממנה חוזק של עשייה במשיכה אל הקודש. לכן כל אחד שיקבל על עצמו בלי נדר בזמן הקצר שעוד נותר להתחזק במצוות השמיטה, ומי שיש לו כספים שאז יטפל בזה, עוד מעט מסתיים את שנת השמיטה, פרוסבול מי שרוצה לעשות שיעשה, או שישמוט את כספו, את חובותיו. אבל לא לשכוח, לא לתת לשכחה ולשגרה לקחת אותנו לאן שלא רוצים ללכת. למה זה כל כך חשוב? שבת, בעזרת השם יתברך, אנחנו נאמר הלל. הלל לראש חודש מנחם אב. הלל על החודש שבו חרב בית מקדשנו. מה המקום ההלל? ההלל הוא לשבח ולפאר ולרומם את הקדוש ברוך הוא על כך שזכינו לחזור לארצנו. על כך שאנחנו בונים ומיישבים ונוטעים ובוצרים, ואף על פי שלא הגענו עדיין אל המנוחה ואל הנחלה, ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה, יהי רצון שהחודש הזה יכפר על כל חטאותינו ויזכה אותנו בשמחת חנוכת בית המקדש. וכשם שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, כך נוכל לומר בשנה זו, לא היה יום טוב גדול לישראל מבניין הבית, שבתשעה באב נחנך הבית בהתגלות משיח צדקנו, גואל צדק שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו, בימים אלו ממש, אמן כן יהי רצון, שבת שלום, חודש טוב, בשורות טובות, בגשמיות וברוחניות, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.